מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו. פייסבוק מתרסקת אחרי הדוחות ומוחקת יותר מ-100 מיליארד דולר, אבל עדיין מצליחה להרוויח יותר מ-5 מיליארד דולר בשלושה חודשים. טראמפ סוגר עסקה עם האיחוד האירופי ואולי אולי מביא לסוף למלחמת הסחר העולמית. ובישראל, ישראל מגייסת 250 מיליון יורו כמעט בחינם, בעוד שקרן המטבע הבינלאומית טוענת שיכול להיות שהאינפלציה בוונצואלה תגיע השנה למיליון אחוז. כל הדברים האלה אנחנו נשתדל לדבר היום במנועי הכסף, בפרק ה-22. שלום אורי גרינפלד.
אהלן שי.
אני שי סלינס מכלכליסט, ומכנה משותף אורי, האם אפשר למצוא לכל מה שהזכרתי בהתחלה, יכול להיות שאנחנו בעידן שבו הכסף הוא זול מדי?
זול מדי זו שאלה של מי שמסתכל. מי שמגייס היום כסף, מי שצריך אשראי, מבחינתו שימשיך להיות זול ככה לעד. אבל אין ספק שהזול הזה בא עם עלויות. עלות אחת זה שהחוסכים בקושי מקבלים ריבית על הכסף שלהם, ועלות השנייה היא שהרבה יותר קל לך ללכת ולקחת סיכונים, שאולי לא היית לוקח בעבר, בגלל שהריבית חסרת הסיכון היא נמוכה. מה שמקבלים על פיקדון בבנק זה פחות או יותר אפס, בחלק מהמקומות בעולם, אם זה באירופה או ביפן, בכלל מקבלים ריבית שלילית, משלמים לבנק כדי שישמור לנו על הכסף, ובעולם כזה אין ספק שהתיאבון לסיכון גדל, וזה בא לידי ביטוי אולי בתמחור יתר של חלק מהחברות, דיברנו על הצניחה בפייסבוק, זה בא לידי ביטוי בגיוסים במחירים מאוד נמוכים, עוד פעם, מבחינת ממשלת ישראל, גיוס נהדר, רק תנו לנו כסף בחינם, למה לא?
בוא ננסה באמת לגעת בנקודה הזאת. מה בדיוק קרה? מה זה הגיוס? זה לא הרי גיוס ציבורי, זה גיוס, סוג של גיוס פרטי.
כן, ממשלת ישראל מגייסת בדרך כלל בגיוסים כסף ציבורי, היא הנפקת איגרות חוב סחירות, אם זה בישראל, ופעם בשנה גם בחול, בדרך כלל עושים לסירוגין. שנה אחת בניו יורק, גיוס דולרי, ושנה אחת באירופה, גיוס באירו. מדי פעם, זה לא קורה הרבה, אבל מדי פעם יש גם גיוסים פרטיים. מה שהיה באמת השבוע, לפי הפרסומים, שבעצם פנתה איזושהי קרן, קרן של אחת הממשלות באסיה, פנתה לממשלת ישראל, ביקשה ממנה להנפיק לה 250 מיליון אירו, הנפקה פרטית. זאת אומרת, ממשלת ישראל נותנת לה איגרת חוב, באיגרת חוב לשלוש שנים אגב, היא מבטיחה שבעוד שלוש שנים היא תחזיר את הכסף, ובינתיים לוקחת את ה-250 מיליון אירו האלו. העניין שפה הפתיע, ומה שיצר באמת את הדיבורים בתקשורת, זה שהריבית שממשלת ישראל תשלם לקרן, בזמן, בשלוש שנים הקרובות, הייתה נקבעה ב-0.05%. שזה בגדול, אפס.
שזה לא, בלי ריבית.
בעצם כסף בלי ריבית, נכון. עכשיו, זה כביכול מאוד מפתיע. למה למישהו בכלל, זו השאלה שחייבת להישאל. למה מישהו מוכן להלוות כסף בלי ריבית? אני חושב שהתשובה היא, כי בסוף אנחנו חיים בעולם של אלטרנטיבות. בואו נבחן את האלטרנטיבות. באירופה, כשאנחנו מדברים על גיוס באירו, הריבית של הבנק המרכזי היא מינוס 0.4%. האגרות חוב של ממשלת גרמניה, הנכס הבטוח ביותר באירו, מדורגות טריפל-איי, הדירוג הכי גבוה, לטווח קצר נסחרות בריביות של מינוס 0.5%, אפילו מינוס 0.6%. זאת אומרת, אני יעדיף לקחת, בעצם להשאיר את הכסף, או לקבל ריבית 0, מאשר מינוס 0.6, הכל שאלה של אלטרנטיבה. עכשיו, ברור שממשלת ישראל היא לא ממשלת גרמניה, מבחינת הסיכונים. אם משווים את הדירוג, ממשלת ישראל מדורגת טריפל-איי, סליחה, A+, עם אופק חיובי, זאת אומרת, יכול להיות שמתישהו נעלה דירוג, ממשלת גרמניה מדורגת טריפל-איי. אבל אם מסתכלים על דירוגים דומים, פחות או יותר, אז למשל בלגיה. בלגיה רק רמת דירוג אחת מעלינו, ובלגיה, האמת שמבחינה פיננסית, במצב לא כל כך טוב, אם משווים את זה לישראל. למשל, ישראל, היחס חוב תוצר שלה מאוד ירד בשנים האחרונות, ועומד על כ-60%. היחס חוב תוצר של ממשלת בלגיה מעל 100%. זאת אומרת, לא בהכרח רמת הדירוג הנוכחית אולי תשתנה בעתיד אם הדברים יימשכו כפי שהם, ובאמת יהיה לנו את אותו דירוג. והאג"ח של בלגיה לשלוש שנים נסחר בשוק השכיר במינוס 0.1 אחוזים. אז מבחינת המשקיע הוא מקבל נכס, שמבחינתו הוא נכס יחסית בטוח, כי ממשלת ישראל, כמו שאמרנו, עם חוב נמוך. המטבע הישראלי הוא מאוד יציב, מה שמקנה יציבות גם לממשלה, בהיבט של יכולת החזר הכסף. ולכן המשקיע הזה מקבל נכס, שמבחינתו הוא נכס ברמת ביטחון גבוהה יחסית, ואומנם הריבית היא אפסית, אבל היא גבוהה יותר מהאלטרנטיבות שהוא יכל לקבל, ולכן מבחינתו זה מעניין. מבחינת ממשלת ישראל, ברור שזה מעניין. לוקחים כסף בלי ריבית, ומחזירים אותו בעוד שלוש שנים.
אז אולי עדיף לנו מבחינת, או לנו, או מבחינת ממשלת ישראל, שבעצם לא יעלו את הדירוג, כי ככה זה מושך יותר אנשים. הם רואים, הדירוג שלנו יחסית נמוך, אנחנו יכולים לעשות על זה כסף.
הדירוג הוא בסוף הבבואה של הסביבה הכלכלית, רק לפעמים הוא באמת מתעדכן בפיגור מסוים, כי חברת הדירוג רוצה גם באמת להיות בטוחה שקורים דברים שהם לא זמניים, ולכן, כמו שאנחנו רואים בשנים האחרונות, המצב הפיננסי של ממשלת ישראל הולך ומשתפר, הגירעונות נמוכים, החוב הולך וקטן, המטבע יציב וכן הלאה, אז הדירוג עדיין לא השתנה, הוא עדיין A+, אבל כן חברות הדירוג אומרות, כבר כמה חברות דירוג בעצם באות ואומרות, אנחנו נותנים לישראל מה שנקרא אופק חיובי. אופק חיובי בעצם אומר, אנחנו נבחן את האפשרות של העלאת הדירוג. ולכן המשקיעים מסתכלים היום על ישראל לא כ-A+, אלא כ-A+, אולי אפילו טיפה יותר, ואז ההשוואה של הריביות היא באמת נכונה. אני לא חושב שכדאי לנו לשמור על דירוג נמוך, כי אם נהיה דירוג יותר גבוה ממה שאנחנו היום, זאת אומרת AA-, זה דירוג אחד יותר גבוה מ-A+.
אגב, היינו בדירוג הזה?
לא. A+ זה כרגע הדירוג הכי גבוה שהיינו. אם נגיע לדירוג כזה באמת, ובהינתן שהמגמה תמשיך להיות חיובית, אז אפילו נוכל לגייס בריביות יותר נמוכות. כמו שאמרנו, בלגיה מגייסת בכלל בריבית שלילית. אנשים משלמים לממשלת בלגיה כדי שתשמור להם על הכסף. אז אני חושב שככל שהמגמות יישארו כפי שהן, אני לא בטוח דרך אגב שזה המצב, אנחנו נצטרך לחכות ולראות, בעיקר ברבעון האחרון של השנה, איך מתפתח הנושא של הגירעון, כי היו כמה הכנסות חד פעמיות עם המס על הדיבידנד, שיצא שנה שעברה שעדיין מקבלים ממנו כסף, מצד שני ההוצאות גדלו, והשבוע התבשרנו שגם הוצאות הביטחון הולכות לגדול. מעניין לראות איך המגמות בנושא של היציבות הפיננסית של הממשלה התפתחו, אבל בהינתן שהן ימשיכו לכיוון חיובי, רמת הדירוג של ישראל ככל שהיא תהיה יותר גבוהה, בעצם זה אומר שממשלת ישראל תגייס כסף בריבית יותר נמוכה, ולנו בסופו של דבר כאזרחים זה בהחלט יתרון.
בוא נלך למה שקרה אתמול בערב ואתמול בלילה, הלכנו לישון עם מלחמת סחר והתעוררנו עם אין מלחמת סחר.
כן, כל אוהדי טראמפ מריעים לו היום, כל מי שהוא לא אוהד טראמפ הלך לחנות הכובעים הקרובה למקום מגוריו, וחיפש באמת איזשהו כובע שהוא יוכל לקנות עד כמה אכיל שניתן. טראמפ השיג הלילה, נסביר מה הוא עשה, אני חושב שני הישגים, לא רק אחד. קודם כל מה הוא עשה, נזכיר את תקציר הפרקים הקודמים, טראמפ יוצא למלחמת סחר מול סין, וגם מול אירופה, מול אירופה זה גם משולב עם הרצון של טראמפ שאירופה תצטרף אליו בנושא הגרעין האיראני והיציאה מההסכם, וטראמפ אומר לאירופים, תקשיבו, אנחנו לא גובים מכס מאוד גבוה על רכבים אירופאים שנקנים בארצות הברית, מצד שני, רכבים אמריקאים שנמכרים באירופה ממוסים ממכס מאוד גבוה של 25%, אם לא תורידו את זה, אז אנחנו גם נעלה מכס. כמו שהוא אמר לסין בכל מיני על מוצרים שונים. בהתחלה האירופאים אמרו, לא יקרה, לא יכול לקרות, טראמפ מעלה מכסים, הוא פוגע בסחר החופשי וכן הלאה. ואחרי הדיונים שהיו כנראה בימים האחרונים, ההסכם שהושג, שום דבר עוד לא חתום צריך להגיד, והכל כרגע זה לכאורה, ובהינתן שהדברים לא יתפוצצו ויהיה מסע ומתן, אבל איך שזה נראה, התוצאה בסוף תהיה לא העלת מכסים מצד ארצות הברית, אלא הפחתת מכסים מצד אירופה על מוצרים אמריקאים.
זה בדיוק מה שהוא רצה בעצם בהתחלה.
וזה בדיוק מה שהוא רצה בהתחלה, וזה הישג כפול, כי א', קודם כל הוא משווה כביכול את התנאים של היצואנים האירופאים והיצואנים האמריקאים, שזה מה שהוא רצה, שיהיה פה fair trade, והדבר השני זה גם עונה מאוד למבקרים של טראמפ, כי חלק גדול מהביקורת נגד טראמפ זה כאילו הוא לוקח את העולם 20 שנה אחורה. אנטי-גלובליזציה, וזה להפריד את ארצות הברית מהעולם, ולהעלות מכסים, ליצור כל מיני צעדים פרוטקציוניסטיים כאלה שכאילו כבר שכחנו שקיימים, כי אנחנו כל הזמן בתהליך בעשרות שנים האחרונים של גלובליזציה ומעבר דווקא לסחר חופשי, וטראמפ בעצם בא והראה פה שהוא בעד סחר חופשי. זה מה שהוא רוצה, הוא רק משתמש בכלי של העלאת מכסים כאיום שיש לו נגד מי שלא יסכים לסחור איתו סחר חופשי. וזה, אני חושב, ההישג הגדול, וזה סותם את הפה להרבה מבקרים של טראמפ, ונמשיך לראות איך זה מתפתח.
זה חדשות טובות כמובן לאירופה, שהבורסות הגיבו בעליות, בעיקר גרמניה. זה משהו שהסינים מסתכלים עליו ללא כל צל של ספק, והם יכולים להסתכל עכשיו ולהגיד, אולי גם אנחנו נעשה ככה?
אז פה אני חושב החדשות הפחות טובות, או הן לא פחות טובות, הן פשוט, אלה לא חדשות טובות כמו שזה נראה, כי מול אירופה מאוד ברור שלטראמפ יש קלפים הרבה הרבה יותר טובים. בגדול, מלכתחילה לא היה ברור מה פתאום האירופאים החצופים האלה מעיזים לאיים עליו, כי ארצות הברית במצב שונה לגמרי מבחינת סחר חוץ מאשר אירופה, והיה ברור שאירופאים יצטרכו להתקפל. מול סין זה כבר משחק שונה לגמרי. משחק שונה לגמרי, הן מבחינת היכולות של הסינים לקבל החלטות מהירות וחדות בנוגע למה שהם עושים במשק. אני מזכיר שבאירופה, לא משנה אם מסתכלים על האיחוד האירופי, על גוש האירו, זה אוסף של ממשלות. וכל החלטה שם, גם אם היו רוצים להילחם בטראמפ, כל החלטה צריכה להתקבל בכמה וכמה ממשלות, ובכל ממשלה יש את האופוזיציה שלה, ומעכבים דברים. באירופה מאוד מאוד קשה לקבל החלטות ברמת האיחוד או ברמת הגוש. ולכן היה ברור שטראמפ פה מבין שיש לו קלפים הרבה יותר טובים. מול סין זה שונה, סין שולטת לחלוטין במה שקורה במשק. סין מנהלת בעצם את שער החליפין שלה, הוא לא חופשי בשוק, זה עוד יתרון גדול שיש לסינים. הסינים הם גם הרבה יותר גדולים, בסופו של דבר, מבחינת סחר חוץ עם ארצות הברית.
ואין לו איזה שהם מניעים פוליטיים שעומדים בעצם, כמו שאמרת, עם האירופים לגבי הסכם איראן. סינים הם לא משחקים תפקיד, נכון לעכשיו.
כן, אתה יודע, אפשר בסוף לצייר מפה עולמית של כל האינטרסים הפוליטיים, אז סינים זה עם רוסיה, וגם לסינים יש איזשהו קשר לאיראנים, דרך גם הנושא הרוסי, יש בסוף כל המפה הפוליטית הזאת מאוד קשור, מסובכת, כן. והכל קשור בסופו של דבר, אבל ברור שזה הרבה פחות ישיר כמו שזה היה מול אירופה, וזה יהיה תהליך הרבה יותר קשה, ולכן זה לא שמלחמת הסחר או האיום במלחמת סחר גלובלית מאחורינו לגמרי, החלק של אירופה ירד מהפרק. אחד החששות דרך אגב היו שאירופה, במיוחד אחרי הפגישה של ה-G6, G7, אני כבר אומר G6, כן. כי ארצות הברית כאילו הוציאה את עצמה.
6 פלוס 1.
כן. אחד החששות שהיו זה שבעצם אירופה, במלחמה הגלובלית הזאת, אירופה תלך עם סין ולא עם ארצות הברית. זאת אומרת, אירופה תלך יד ביד יחד עם סין כנגד ארצות הברית, כנגד המדיניות של טראמפ, וזה שינוי סדר עולמי, כי בסוף אירופה וארצות הברית, האינטרסים המשותפים שלהם הם מאוד ברורים, לעומת סין וארצות הברית, או סין ואירופה, בטח ברמה הביטחונית, גיאופוליטית וכן הלאה, ולכן זה אחד הסיכונים שהיו, והסיכון הזה די חלף, אירופה וארצות הברית ביחד, ארצות הברית תפתור את הבעיות שלה מול סין, בדרך הקשה או בדרך הקשה יותר, אבל כל האיום הזה של מלחמת הסחר הוא לא מאחורינו, הוא פשוט חלק אחד שלא ירד.
כן, וגם תוסיף לזה את מה שטראמפ אמר, דיברנו על זה גם בפודקאסים הקודמים עם בריטניה, שהוא אומר להם בעצם, אנחנו נעשה איזשהו הסכם, אנחנו ואתם, בלי מכסים.
כן, טראמפ השתמש בבריטניה גם, כדי להלחיץ קצת את האיחוד האירופי.
תשמע, איש של מסע ומתן, אי אפשר להתווכח עם זה.
זה אי אפשר לקחת ממנו, את העניין של מסע ומתן, גם בצד העסקי, זה לא שהוא תמיד הצליח, אבל בסופו של דבר, הוא איש של מסע ומתן, הוא איש של מסע ומתן קשוח, אנחנו רואים את זה. השאלות שנשאלות הן, אני חושב, רחבות יותר. עד כמה המסע ומתן הקשוח הזה יכול לפגוע, אפילו אם בטווח הקצר. כי מלחמת סחר מול סין זה יכאב בסוף גם לאמריקאים, זה יכאב מאוד גם לאזרח האמריקאי. אם אתה מחזיר אותו כמה שנים אחורה, אז נכון שבעבר אמריקאים היה להם מפעלי רחבים וכן הלאה, והדברים האלה כבר לא קיימים היום בארצות הברית, אז טראמפ רוצה to make America great again, ונכון שמי שכנראה עבד במפעל רכב, הסלף-אסטים, התחושה הפנימית שלו הייתה גבוהה יותר מאותו אדם שעכשיו אין לו מפעל רכב, אז הוא למשל עובד במחסן של אמזון ומעביר קרטונים מהמדף הימני למדף השמאלי. מצד שני, הרמת חיים בארצות הברית רק עלתה בעשרות שנים האחרונות, אז נכון שאולי הוא לא מייצר רכבים, אבל יש לו 3 טלוויזיות בבית ולא 2, והוא נוסע ברכב יותר טוב ויותר זול, אז יש פה כמובן give and take, ככל שהדברים בין ארצות הברית וסין ילכו וידרדרו, אם הם ידרדרו, אז תהיה לזה עלות גם מבחינת האזרח האמריקאי, והשאלה אם טראמפ יוכל להמשיך בדרכו הפוליטית בכזה מצב.
אני חושב שאחד היתרונות שלו זה שהוא לא מפחד להגיד אם הוא טעה, וגם אם הוא יבין שהוא יצא למלחמה חריפה מדי עם סין, אז יכול להיות שהוא ייסוג קצת ויגיד, ימצא את הדרך לעדן את זה ולסג את זה, זה אני חייב להגיד לזכותו. בואו נדבר טיפה על מה שקרה, מה שקורה ברגעים אלו, עוד לא ננעל המסחר בוול סטריט, אבל פייסבוק הצליחה להדאיג את המשקיעים שלה, וכשאני מדבר על פייסבוק, אני בעיקר מה שמעניין אותי זה איך חברה של 620 מיליארד דולר, בגלל שצוקרברג המייסד והמנכ״ל שלה אומר, תשמעו, פרשת הפייסבוק, האנליטיקה, האנליטיקס שהיה, השפיע עלינו, והיא תמשיך להשפיע, ואנחנו הולכים להשקיע יותר בהבטחה, וזה הולך לפגוע בהכנסות שלנו בתקופה הקרובה. וזה, אתה יודע, נמחק פה סכום כסף, אנחנו עוד לא יודעים את המספרים הסופיים, אבל שהוא שווה ערך כמעט לתקציב המדינה של ישראל לשנה, ביום, בלילה.
כן, הפתעה, לא יודע להגיד הפתעה גדולה, החשש באמת בפייסבוק, אני חושב שזה גם חשש משני כיוונים. החלק, הרובד העליון הוא באמת הנושא של ההתנהלות של פייסבוק בתקופה הקרובה, בשנים הקרובות. מצד אחד, הם צריכים להשקיע הרבה יותר בהבטחה, כמו שצוקרברג אמר. הם צריכים לשפר את כל הנושא של דלף מידע וכן הלאה. מצד שני, גם מאוד קשה להם, הרבה יותר קשה להם מבעבר, להמשיך להגדיל הכנסות ולהמשיך למצוא
משתמשים שאין להם, שאין להם.
וכשזה, בסוף, אתה בא למביא את זה בחשבון, ואת אומר, ההכנסות, הם המשיכו לגדול, אבל לא בקצבים של פעם, ומצד שני, ההוצאות הולכות לגדול, אז הרווחיות היא יותר נמוכה. זה לבד דרך אגב, אני לא יודע אם מסביר את הנפילה החדה שראינו. אני חושב שהסיפור השני הוא באמת החשש, בגלל כל מה שקורה בצד הרגולטורי, אפשר לומר בשנה האחרונה נוסף לכל החברות האלה, חברות האינטרנט בעצם, שהמנוע רווחים שלהם זה המידע של המשתמשים. חברות האלו עומדות היום בפני סיכון רגולטורי משמעותי, שעוד אף אחד לא יודע איך זה יסתיים, ויש פה נדבך מאוד מאוד חזק של אי-ודאות. כי בסופו של דבר, אני מניח שהרגולציה תמשיך לחפש דרכים למנוע דלף מידע, ובכלל, למנוע מצב שבו יש כל כך הרבה מידע אצל גוף אחד פרטי, ורגולציה יכולה ללכת להמון כיוונים, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים גם הרגולציה עושה תמיד שני צעדים קדימה מעבר למה שהייתה צריכה להיות. רגולציה זו מטוטלת, ולפעמים כדי למנוע משהו, לוקחים את זה רחוק מדי ובולמים בצורה מאוד מהירה, וזה יכול להוביל להמון מקומות, אז אנחנו לא יודעים עוד לאן ואיך, כי יש פה המון אי-וודאות, אבל זה יכול בסופו של דבר ממש לשנות את המודלים העסקיים בעולם הזה, למודלים שהם פחות רווחיים, ולכן מעבר
אתה מדבר על כסף? שהתחילו לבקש מאיתנו כסף?
כן, למשל, נאמר והרגולטור ייקח את זה באמת למקום שאתה לא יכול לאגור מידע על אנשים לתקופה של איקס זמן, מה שבעצם אומר שהדרך שבה פייסבוק מרוויחה עלינו, תצטרך להשתנות. אז למשל, פייסבוק יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי פחות מידע עכשיו, אני מרוויחה פחות מהצד של הפרסומות וכן הלאה, אז על כל מנוי אני אגבה גם $2 בחודש, סתם. ביום שזה יקרה, תקום חברה חדשה באיזה מחסן או גראז' בקליפורניה, והם יגידו, וואי, אנחנו יכולים לעשות את אותו דבר בדולר וחצי. ואז פתאום יהיו מתחרות. כי היום היתרון הגדול של פייסבוק, למה כל כך קשה? הרי אפשר להקים רשת חברתית אחרת. אבל פייסבוק, בגלל שיש לה כבר הררי מידע מאחוריה, היא סוג של מונופול. זאת אומרת, יש פה חסם כניסה מאוד גדול לחברות דומות להיכנס ולעשות את אותו דבר, כי הם יצטרכו לאסוף את כל המידע שפייסבוק כבר אוספת שנים. ואם אנחנו לא יכולים להשתמש במידע הזה ומתחילים לבקש כסף, אז החסם כניסה הזה נעלם. וזה כמובן מבחינת משקיעים, אני לא חושב שזה התרחיש, אני סתם זורק איזשהו תרחיש דמיוני, אבל זה כמובן מבחינת המשקיעים רעידת אדמה, אז בטח חייבים לתמחר מעבר לקושי להגדיל את הכנסות ולגידול בהוצאות, המשקיעים חייבים לתמחר היום גם איזשהו גורם סיכון מהותי, שיתגלה כנראה במהלך השנה, שנתיים הקרובות, וכל זה ביחד מביא לקריסה הזו שראינו במניה.
רק דוגמה לכמה כמות מידע בעצם יש לה, פייסבוק, זה היה דוחות, זה היה בפעם הראשונה שבדוחות שלהם הם כתבו כמה משתמשים יש להם באינסטגרם ובוואטסאפ, והם נקבו במספר של 2.5 מיליארד משתמשים בחודש, או פייסבוק או אינסטגרם או וואטסאפ, וזה מספרים מטורפים.
וואו.
כמה מידע. ואני רוצה לסיים במשהו שאני לא יודע אם זה בדיחה של קרן המטבע העולמי, או בשביל מה אני צריך את קרן המטבע העולמית, אבל השבוע הם יוציאו סקירה שהאינפלציה בוונצואלה עשויה או עלולה להגיע למיליון אחוז. בשביל זה אני צריך את קרן המטבע, מה זה כותרת? הם מנסים לגנוב כותרות? מה? הם
מפרסמים תחזיות לכל מדינה, זה חלק, זה פשוט מה שהתקשורת לקחה, כי התחזיות האחרות משעממות.
כן.
הם מפרסמים תחזיות לכל מדינה, אלה שיעורי האינפלציה שצפויים, מזכיר את מה שהיה בזימבבואה לפני כמעט עשור, עם שיעורי אינפלציה אפילו יותר גבוהים, 1.5 מיליון אחוז, בשנה, זה מה שקורה שהמטבע שלך בעצם מאבד את הערך שלו.
אז זה פשיטת רגל.
בוודאי, זה לא סתם פשיטת רגל, פשיטת רגל קשה וכואבת, המטבע, היום המטבע הוונצואלי אין לו שום משמעות, פשוט סוחרים בעיקר בדולר, זה מה שהיה בזימבבואה דרך אגב, בסוף שנות ה-2000, המטבע איבד את דרך שלו, ניסו לעשות, זה התחיל משטרות של מיליונים לשטרות של מיליארדים, ואפילו יש שטרות של 100 טריליון דולר זימבבואי, זה יצא על שטר, ואני זוכר תמונות באותה תקופה, בעיתונות, בטלוויזיה, של אנשים שהולכים לקנות לחם במקולת, עם עגלת סופר מלאה בשטרות. כל כך מהר הכסף מאבד מערך שלו, ובאיזשהו שלב פשוט מבינים שאין טעם בכלל להמשיך לסחור במטבע המקומי, ועוברים בדרך כלל לדולר שהוא יציב.
וזה הדרך שלהם בעצם, כאילו, מה, אז אוקיי, המדינה תקרוס ותהיה הגירה, זה מדינה לא קטנה, זה מדינה שפעם הייתה מהמובילות בדרום אמריקה.
נכון, עכשיו השאלה היא מה עושים ביום שאחרי, וזו שאלה מאוד קשה, ופה קרן המטבע בדרך כלל נכנסת ומתערבת ומנסה לעשות רפורמות, בדרך כלל התהליכים האלה קורים בגלל מדיניות, נקרא לזה לא אחראית, שזה כמובן האנדרסטייטמנט של השנה, של הממשלה שפשוט הדפיסה כסף כדי לממן גירעונות, והתנהלה בחוסר אחריות מוחלט. מה שמנסים לעשות אחר כך, כמובן יש מיתון, זה מאוד כואב, ועוצרים הרבה דברים, אם זה שכר ופנסיות וכל מה שאפשר, עושים סטופ. דרך אגב, ישראל שנות ה-80, אז לא הגענו למיליון, אבל הגענו כמעט ל-500% אינפלציה, ואז מתחילים תוכנית, בעצם תוכנית התאוששות, שהיא
סוג של צנע, נכון?
סוג של צנע, ושאר חליפין בדרך כלל מקבעים אותו עד כמה שאפשר, דואגים לזה שהמדינה תתחיל לאסוף רזרבות מתח משמעותיות, שלא יהיה לה חוב חיצוני, זאת אומרת, שלא יהיה לה חוב במטבע שהוא לא שלה. יש המון דברים שאפשר לעשות, השאלה היא כמה יש תמיכה מצד הממשלה. הרבה פעמים ראינו תוכניות כאלה, אז ישראל זה מקרה מאוד מוצלח, יש הרבה מקרים לא מוצלחים, כי הממשלות בעצם לא מוכנות לספוק את הכאב הזה, והן מופלות פעם אחרי פעם, אם זה על ידי חונטות צבאיות, ואם זה על ידי ממשלות אחרות. ברגע שהמצב הכלכלי הוא כל כך קשה, מאוד קל גם להפיל ממשלה, ואז התהליכים האלה נמשכים ונמשכים, ובעצם לא יוצאים מהם, ונשארים בסוג של שפל כלכלי שנמשך הרבה שנים.
אוקיי, מעולה. תודה רבה, אורי.
תודה רבה.
תודה רבה לכם שהזנתם.